בדף י"ז עמוד א' בשורה התחתונה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הטוען אחר מעשה בדין לא אמר כלום. כן, אם אדם טוען שהוא החזיר את הכסף, אז זה כסף שבית הדין מחייב אותו, ובעיקר דוגמאות כמו שנראה זה כתובה, כן? בית הדין מחייב את האדם לתת כתובה לאשתו, והכוונה היא לא, כאילו אחרי שהם התגרשו הוא חייב לשלם את הכתובה לאשתו, והוא טוען שהוא שילם, אז הטוען אחר מעשה בדין לא אמר כלום, כאילו מה שהוא מדבר זה חסר משמעות. מה היא טעמה? כל מעשה בדין כמאן דנקית שטרה בידי דמי, אם היא באה בשם בכוח מעשה בדין זה כאילו שהיא מחזיקה שטר, כן? וזה הכלל, כל מעשה בדין כמאן דנקית שטרה בידי דמי, ולכן אם היא מחזיקה שטר והוא לא מחזיק כלום, כי הוא רק טוען בפה, אם הוא היה מחזיק שובר על הכתובה או משהו כזה, אז היה לו שטר נגדי, אבל אם הוא רק אומר שהוא פרה, זה חסר משמעות, אז שניהם באים בלי שטר, גם האיש וגם האישה, אבל האישה מנצחת, כי כמאן דנקית שטרה בידי דמי. אמר לרבי חייא בר אבא לרבי יוחנן, ולא משנתנו איזו, הרי זאת משנה מפורשת, הוציאה גט ואין עמו כתובה, גובה כתובתה, כתוב, הוציאה גט ואין עמו כתובה, גובה כתובתה, ברגע שמראה שיש לה גט, כבר יש לה כוח לגבות כתובה. אמר לו, אילב דדאי לך חספה לא משכחת מרגנית התותה, אם לא הייתי מרים לך את החרס אתה לא היית מוצא את המרגלית מתחת לחרס, כן? אז הוא אומר, אני אמרתי את זה ואז אתה הבנת את המשנה, אם אני לא הייתי אומר לך את זה אתה לא היית מבין את המשנה. יש לזה משל מעט החדשה שנקרא ביצת קולומבוס, מכירים את ביצת קולומבוס? קולומבוס חוזר מגילה את אמריקה, כן? הוא חוזר ואומר לו, זה לא בעיה, אתה עשית את זה בשנתיים, היום הספינות עושות את זה בשלושה חודשים. אז הוא אמר להם, תביאו לי ביצה קשה. הביאו ביצה קשה, אומר, מי יכול להעמיד את הביצה על הקודקוד שלה? אז כולם מנסים, 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 לא מצליחים. ואז הוא דופק את הביצה על הקודקוד ככה, שובר אותה כאילו, ועומדת על הקודקוד. אז אומרים לו, זה לא בעיה. הוא אומר, נכון, עכשיו שראיתי לכם, זה לא בעיה. אותו דבר. אז זה אותו דבר. אילב דדאי לחספה, לא משכחת מרגנית התותה. אמר, אביי, מהי מרגנית? זה בכלל לא כזאת מרגנית. זה לא כזה, זה לא נכון בעצם. הוא אומר, אפשר להסביר את המשנה אחרת. כן, הוציא הגט ואין עמו כתובה, גובה כתובתה. אפשר להסביר, דילמה, במקום שאין כותבים כתובה, עסקינן. דגט, היינו כתובתה. אבל במקום שכותבין כתובה, היא נקית הכתובה, גביה, היא לא לא. זאת אומרת, רבי יוחנן אמר, כל מעשה בדין הרי זה יחזיר, לא משנה אם מחזיק שטר או לא. אבל אומר הבאי, לא, אפשר להעמיד את המשנה במקרה, במקום שלא נהוג לא לכתוב כתובה. במקום שנהוג לא לכתוב כתובה, הגט מתפקד כמו כתובה. אז כשהיא מחזיקה גט, זה כאילו היא מחזיקה כתובה. אבל במקום שנוהגים לכתוב כתובה, אז כשהיא לא מחזיקה כתובה, אין לה כלום. כן? אז לכן אין הוכחה מהמשנה לטענה של רבי יוחנן. הדר אמר הבאי, לאו מילתי דאמרי, מה שאמרתי זה לא נכון, אי אפשר להגיד דבר כזה. למה? דאיסל כדאי תכף במקום שאין כותבין כתובה עסקינן, אבל במקום שכותבין כתובה, היא נקית הכתובה גביה, היא לא לא גביה. אם נאמר שבמקום שנוהגים לכתוב כתובה, אם היא לא מחזיקה כתובה, היא לא יכולה לגבות, אלמנה מן האירוסין, במה היא גביה? אם יש אלמנה מן האירוסין, כן? זאת אומרת, אישה שהתקדשה לבעלה, ואחרי זה הבעל נפטר, אז איך היא יכולה לגבות את הכתובה שלה, בהנחה שהיא מקבלת כתובה, כן? על מנה מן היוסים במאי גביה, בעדי מיטת הבעל, הדרך היחידה שלה לגבות כתובה, אין לה גט, נכון? היא צריכה את העדים של מיטת הבעל, ואז לטעון ולהם הפרעתיה, והיורשים יטענו שהם פרעו את הכתובה. וכתה מה החינמי, ואם תגידו החינמי שבאמת זה נכון שאם היא טוענת שהיא לא קיבלה כתובה, יורשים יכולים לטעון שהם פרעו את הכתובה, כאילו יש לנו אפשרויות. אנחנו יכולים להגיד שכמו שרבי יוחנן אמר, כל מעשה בדין, הטוען אחר מעשה בדין לא אמר ולא כלום, ואז האלמנה מן האירוסין תגיד, חייבים לכתובה, חייבים לכתובה, זהו, אין מה לעשות. אף אחד לא יכול לטעון כנגד זה. אבל אם אנחנו רואים כמו אביי, שרק במקום שכותבים, שלא כותבים כתובה, אז אפשר לטעון. מקום שכותבים כתובה, חייבים להוציא כתובה, אז אלמנה מן האירוסין, שלא כתבו לה כתובה עדיין, אבל מגיע לה כתובה, כן? אז כל היורשים יכולים מיד לטעון פרעתי, וחיתי מה החינמי, אם כן מועיל חכמים בתקנתם. אם באמת היורשים יכולים לטעון שהם פרעו את זה, אז מה מועיל חכמים בתקנתם? כל הרוסה שתרצה שהיא באה לימות, היורשים יטענו שהם פרעו את הכתובה. לכן, זה הסיבה שחייבים לומר שכל הטוען אחר מעשה בדין לא אמר כלום. שוב פעם, רצינו להגיד שזה תלוי בשאלה אם זה מקום שכותבים כתובה או לא כותבים כתובה, ובמקום שכותבים כתובה, הגט לא מספיק בשביל להוכיח את שחייבים לכתובה, והתשובה היא שלא נכון, מאלמנה מן האירוסין. מאלמנה מן האירוסין אנחנו רואים שחייב להיות שאפשר לגבות כתובה בלי הכתובה באופן ממשי. ואי אפשר יהיה לטעון כנגד הדבר הזה טענות שפרעתי. אמר להם הקשיש הברידה רב חיסדא לרבשי, ואלמנה מן האירוסין דאית לכתובה מנהלן, מאיפה בא הביטחון הזה, ההנחת יסוד הזאת שאלמנה מן האירוסין באמת מגיע לכתובה? אילמה מעד אתנן, נתערמלה או נתגרשה בין מן האירוסין ובין מן הנישואין גובה את הכל. כתוב פה, כן, נתעלמנה או נתגרשה מן האירוסין, גובה את הכל. הסימן של הארוסה יש כתובה. דילמה, איך הדי כתב לה? כן, אולי הכוונה היא שהוא כתב על הכתובה, ולכן היא גובה את הכתובה מן האירוסין. וחיתי ממאי למימרה, אז מה תגיד? תגיד, למה לכתוב את זה? מה החידוש? ברור שאם היא, הוא כתב לכתובה או חייב לה, הוא התחייב, אז הוא התחייב. להפוקה מדי רבי אלעזר בן עזריה, דאמר שלא כתב לה, אלא על מנת לכונסה הצטריך עליה. כן? זאת אומרת, אפשר להגיד שהחידוש באמת מדובר על אלמנה מן האירוסין, ובעלה כתב לה כתובה, והוא חייב לשלם את הכתובה, ומה החידוש? שזה בניגוד לרבי אלעזר בן עזריה. רבי אלעזר בן עזריה אמר שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה. דייקנה מדקטני גובה את הכל. כן? זאת אומרת, בכתובה יש הרי את הסכום הבסיסי ואת התוספת, נכון? הסכום הבסיסי זה עיקר כתובה, זה 200 לבתולה ו-100 לאלמנה, אז היא, נגיד שהיא בתולה, הוא כתב לה 200, הוא כתב לה תוספת, כן, על ה-200 עוד תוספת. ורבי אלעזר בן עזריה אומר שאם היא נתעלמנה מן האירוסין, אז היא מקבלת רק את העיקר ולא את התוספת, כן, והוא כותב שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה, את התוספת הוא כתב לה על מנת לכנוס אותה, וברגע שהוא לא כנס אותה, כי הם לא התחתנו בסופו של דבר, אז בעצם הוא לא נותן לה את התוספת. ועל זה נחלקו חכמים ואמרו, נתעלמנה או נתגרשה בין מן האירוסין בין מן הנישואין, גובה את הכל, את הכל כולל התוספת, כן? וזה מה שהגמרא אומר, דייקנמי דקטני גובה את הכל. היא אמרת בישלמה דכתב לה, היינו דקטני גובה את הכל. אלי אמר דלא כתב לה, מה היא גובה את הכל? מנה ומתי מודעית לה? כן, אם מדובר על עיקר פלוס תוספת, אנחנו מבינים את הביטוי של גובה את הכל, וזה יכול להיות רק אם כתבו כתובה, אי אפשר להגיד תוספת בעל פה, כן? אז אם אתה רוצה להגיד שמדובר על מקרה שלא כתבו כתובה, מה שייך לדבר על גובה את הכל, תגיד, גובה מנה מתיים. ולכן ברור שהמחלוקת פה במשנה הזאת היא בשאלה האם האלמנה מן האירוסין גובה תוספת כתובה או לא גובה תוספת כתובה, וממילא אין מכאן הוכחה, ומדובר על אישה שכתבו לה כתובה מן האירוסין, ולכן אין מכאן הוכחה שהאלמנה מן האירוסין גובה כתובתה אם לא כתבו לה כתובה. הלאה, הוכחה נוספת. אלא מדתני רבי חייא בר עמי, אשתו ארוסה לא עונן ולא מתאמה לה, וכן היא לא עוננת ולא מתאמה לו, כן? אז זה אדם שהתארס עם מישהי, כן? והיא נפטרה לו עלינו, או הוא נפטר, כן? אז הוא לא עונן ולא מתאמה לה, אין לו דין של עונן מזה שהיא נפטרה, כי לא נחשבת עדיין לאשתו, לעניין הזה, והוא לא מתאמה לה. אם הוא כהן, אז כהן מותר להתאמה לאשתו, אבל אם היא ארוסתו, אז אסור לו להתאמה לה, וכן היא לא עוננת ולא מתאמה לו. פה לא מדובר, הרי לאישה, אפילו לכהנת, מותר להתאמה לכולם, אין לה דין של איסור תאומה, זה רק לזכרים כהנים, אבל הכוונה היא לא צריכה להתאמה לו, היא לא צריכה לקחת חלק בעניין. מתה אינו יורשה, מת הוא גובה כתובתה. אז אם היא מתה, הוא לא יורש אותה, אם היא מתה בזמן שהיא מיורסים, אז הוא לא יורש אותה, אלא יורשים מהצד שלה, מת הוא גובה כתובתה, אבל אם הוא מת, היא גובה את הכתובה. מה אנחנו רואים? שאלמנה מן הרוסים יש לה כתובה, סימן שיש כתובה לאלמנה מן הרוסים. אומרת, אמרה, דילמה דכתב לה, אולי מדובר, במקרה שהוא כתב לה כתובה, ואז אם הוא מת, היא לא גובה את כתובה, היא כן גובה את כתובתה. אבל אם הוא לא כתב לה כתובה, יכול להיות שהיא לא מקבלת כלום. וחיתאימה דכתב לה, מי למימרה, אז מה היינו אומרים? שאין בזה חידוש להגיד דבר כזה, שאם הוא כתב לכתובה ברור שברור שמגיע לכתובה, אז חייבים להגיד שמדובר במקרה שלא כתב לכתובה, כי אז אנחנו מבינים שיש פה חידוש. אומרת הגמרא, מתה אינו יורשה הצטריך עלי. הנקודה היא להנגיד בין שני הדברים, להגיד מצד אחד מתה אינו יורשה, מצד שני אם הוא מת היא גובה את כתובתה, שלכאורה זה אמור כאילו ללכת על אותו מישור, כן, בגלל שהחלק מזה שהוא יורש אותה זה חלק מתנאי הכתובה, אז פה יש מקרה ייחודי, שלמרות שאם הוא מת הוא לא יורש אותה, אם הוא מת היא כן גובה את הכתובה. מה זה?
אם יש כתובה היא לא יורש
את הכתובה. כן, כתובה שכתובה, כן, והוא לא יורש אותה בכל אופן, עד הנישואים. בכל אופן, אז מה אנחנו רואים? שאין הוכחה שאלמנה מן האירוסין גובה כתובה בכלל. אלא אם כן כתבו לה, כן? וממילא מה יוצא? יוצא שכל הסיבה שאביי חזר בו, אביי חלק ואמר שבאמת מי שאומרת שהיא לא קיבלה כתובה אפשר להתווכח איתה. ומה שכתוב שהוציא הגט ואין עמו כתובה, גובה כתובתה, זה רק במקרה שהיא במקום שלא כותבים כתובה, ואז הגט מתפקד כמו כתובה. כן, אז אביי חזר בו בגלל הסיפור של האמנה מן האירוסין. דחינו, אין הוכחה שהאמנה מן האירוסין מגיעה לכתובה אם לא כתובה כתובה. אז לכן צריך למצוא סיבה אחרת למה אביי חזר בו. אלא אביי מגופה דמתניתין כהדר בי, הוא חזר בו מהמשנה בעצמה, כן, של הוציא הגט ואין עמו כתובה, גובה כתובתה. דאיסל כדאיתך במקום שאין כותבים כתובה, עסקינן, דגט היינו כתובתה, את וגט, מנה 200 כתיב בי. אז מה נגיד? שמדובר על מקום, שהמשנה הזאת מדברת על מקום שאין כותבים כתובה. זה לא ברור איך גט יכול לתפקד בתור כתובה כשלא כותבים כתובה. אתו גט מנה 200 כתיבי, מנה גט לא כתוב בו את הסכום של הכתובה, נכון? וכיתם, כיוון דתקינו רבנן למגבלה, כיוון דקטיב בי דמי, אז מה נגיד? שרבנן תקנו שמגיע לכתובה. במקום שלא כותבים כתובה, אז כאילו כתוב בגט כתובה. אז הוא יטען, אז היא תוציא את הגט, והוא יטען, ולמה? פרעתי. אז היא תוציא את הגט, ותגיד, אתה חייב לי, כי אנחנו במקום שלא כותבים כתובה, ואתה חייב לי, אז הוא יגיד, פרעתי. וחיתה אם הדאמרינן לאי פרעתה, היא באה לך למקרה, אז אני אגיד לו, אם פרעת, איך זה שעדיין מחזיקה הגט ביד? הגט שלם, נכון? אם אתה פרעת את הגט, היית צריך לקרוא את הגט, כדי שלא יוכלו לגבות ממך שוב בה. אמר לן, לא שבקתן, לא שווקטן, אז הוא אומר לנו, היא לא נתנה לי. למה היא לא נתנה לי קורת הגט? כי היא רוצה הוכחה שהיא גרושה בשביל שהיא תוכל להתחתן שוב פעם, כן? אז הגט מתפקד בתפקיד כפול, והאישה לא מוכנה שיקראו לה את הגט, בגלל שהיא צריכה, הוא רוצה לקרוא את הגט בשביל לא לשלם שוב פעם כתובה, והיא לא רוצה לקבוע את הגט בשביל שיהיה לו הוכחה שהיא גרושה. אמרה, באינה לאין סובי בי, אני מתכננת להתחתן עם הגט הזה. וחיתה, לא עם הגט, אמצעות הגט. וחיתה, אמרינן, לי היא באה אלך, אז מה אפשר להגיד לו ככה, היא באה אלך למקרי ומכתב אגבי גיטה דנן דקרענו לא משום דגיטה פסולהו אלא כי איכי דלותיק ביבי זימנה אחריתי. אז מה אפשר לעשות? אפשר לקרוא את הגט ואז לשים עליו מין חותמת כזאת שבית הדין כותב, קראנו את הגט לא בגלל שהוא פסול, כי אם תבוא עם גט קרוע תגידו, יגידו לה גט קרוע הוא פסול, אז קראנו את הגט לא בגלל שהוא פסול אלא בגלל שהוא גבוי, כן? גם את זה אפשר לעשות, אתו כל דמגבי בבית דין המגבי, כל אחד שמגבי, שמשלם את הכתובה לאשתו עושה את זה בבית הדין, לא, כיוון שהוא לא עושה את זה בבית הדין, אז לא תמיד נמצא שם בית דין בשביל לקרוא את הגט ולכתוב על זה, אי אפשר לדרוש את הדבר הזה.
איך להתפתח מעט במקום המסוימים שלא, אין כתובה?
שאלה טובה, אני לא יודע. אבל כתוב בהלכה שאם לא, זה לא משנה אם כתבו או לא כתבו כתובה, זה תנאי בית דין. יש תנאי בדין שבכל אופן כותבים כתובה. יכול להיות, אני לא יודע. יכול להיות שהיו מקומות שבאמת זה היה מורכב מדי לכתוב את הכתובה, אז פשוט העדיפו לא לכתוב אותה, ואם יצטרכו, מורכב, הכתובה זה שטר, זה שטר עם המורכביות שלו. צריך להבין כאילו מה כתוב, ובמיוחד שאין לך, אתה לא בודק באינטרנט את הנוסח, כן? אתה צריך נוסח לפניך. צריך להבין את הנוסח שאתה כותב. יכול להיות שאני לא יודע.
רגע, אז אביי חזר בו בסוף?
אביי חזר בו בגלל שהוא אמר, בכלל, שנייה, אביי חזר בו, כן, למה הוא חזר בו? כי הוא אמר, אני לא יכול להעמיד את המשנה הזאת של הוציא גט ואין עמו כתובה, כבר כתובתה, במקרה ש... אז אוקיי, הבנתי, השאלה היא כזאת, תסתכלו ברש"י, הוא אומר, בדיבור מתחיל, דאיסל כדאיתך, אלא אביי, נתחיל, דאמר לאי לאו מילתאי דאמרי מגופה דמתניתין דהוציא הגט, משום דאי גופה קשה לידר בי, דאיסל כדאיתך, דתאמה לאו משום דאנטונין אחר מעשה בדינו, אלא משום דגט היינו כתובה, אז זה לא יכול לעבוד. אז והסברנו למה זה לא יכול לעבוד. אז מה, מה אמרנו? במקום שלא כותבים כתובה, בוא נגיד שהגט הוא הכתובה. זה מה שהבא אמר. ואז זה לא יכול לעבוד. למה זה לא יכול לעבוד? כפי שהסברנו, זה לא, כי הגט יש לו תפקיד כפול, הוא לא יכול להיות רק שטר הכתובה, ואז יצטרכו לקרוא אותו. ולכן, כיוון שהגט לא יכול לתפקד בתפקיד הכפול הזה, אז אנחנו לא אומרים שהגט הוא הכתובה. ממילא, אם ככה, למה הוציא הגט ואין אמו כתובה, 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 כתובתה? בגלל הטענה הראשונה שכל הטוען אחר מעשה בדין לא אמר כלום. וזה לא משנה אם זה מקום שכותבים כתובה או מקום שלא כותבים כתובה. שר כוח. הלאה, משנה הבאה. אומרת המשנה, מצא גיטי נשים ושחורי עבדים. דיאטקי, מתנה ושוברים. הרי זה לא יחזיר. אז אדם מצא גיטי נשים, שחורי עבדים, כן, שטרות כאלה. דיאטקי זה דת למייקם, זה מין שטר הקנאה. או מתנה ושוברין, שובר, כן, שובר זה שטר שאומר פרעת לי את הכתובה נגיד, או שפרעת לי את החוב, הרי זה לא יחזיר. שאני אומר, כתובין היו ונמלח עליהן שלא ניתנן, האדם כתב גט לאשתו, בסוף החליט לא לגרש אותה, אז עכשיו יביא את הגט לאישה, אז היא תהיה מגורשת בלי להיות מגורשת, יהיה לה כאילו הוכחה שהיא מגורשת, יהיה לה גט ביד, אבל היא לא באמת מגורשת, כי בעלה לא נתן לה את הגט, סתם מישהו מצא את זה וחשב שזה שלה. זה דת אלה מייקם, זה שטר הקנאה כזה, שאתה אומר זה... שטר צבא, סליחה. שטר צבא, זאת אומרת, הדבר הזה יהיה, כן? זה דת אלה מייקם. בכל אופן, כל הדברים האלה שיכול להיות שמי שכתב את השטר לא נתן אותו בסופו של דבר, אז חייבים, אז אי אפשר להחזיר אותם לבן אדם, כן? אי אפשר להחזיר אותם לאף אחד מהצדדים, כן? כי האישה טוענת שהתגרשה, הבעל טוען שהוא לא גירש, אז אי אפשר להחזיר את זה לשום צד. אומרת הגמרא, תמה דנמלח שלא לתנן, האמרתנו נותנין. זאת אומרת, המשנה הסבירה שהסיבה שאנחנו לא מחזירים את זה בגלל שנמלח שלא לתנן, נכון? אבל אם בא הבעל ואומר, כן, אני נתתי את הגט לאשתי, סבבה, תנו לה את הגט, אז אפשר לתת לה, נכון? וזה סותר לנו משנה אחרת, ורמינו, סליחה, האמרתנו נותנים, ואפילו לזמן מרובה, נגיד שהגט במשך שנה שכב, מצאתי אותו באיזה מקום, אני יודע שזה היה שם המון זמן, כן? עד שמצאתי אותו. אפשר לתת את זה בכל זאת? ורמינו, המביא גט, ועבד עמנו, מצאו לאלתר כשר, ואם לאו פסול, אדם שליח, הוא שליח להביא את הגט, והגט נפל לו מהכיס, ואז הוא מוצא את זה. אם הוא מצא את זה מיד, הוא יכול. הוא יכול להגיד בוודאות, הגט שאיבדתי זה הגט שמצאתי, ואני יכול להביא אותו לאישה. אבל אם הוא לא מצא את זה לאלתר, אז הגט פסול. הוא מוצא את זה אחרי שעתיים, הוא כבר לא יכול להגיד בוודאות שזה אותו גט שהוא איבד, אז הגט פסול להשתמש בו, הוא יחזור לבעל ויגיד לו צריך לכתוב גט חדש, אני מצטער, איבדתי את הגט בדרך והגט נפסל. כי יכול להיות שזה גט, כן, נכון, אבל צריך להיות גט לשמה, נכון? אם הגט הזה הוא לא הגט הנכון, אז הוא לא הגט לשמה. למרות שהשמות שכתובים בהם, כמובן, תחשבו על זה, בגט כתובים שמות. אבל אנחנו נגיד שיהיו שני יוסף בני שמעון, בן שמעון בעיר אחת. תכף תראו. אמר רבה לא קשה. אז יש לנו סתירה. במשנה שלנו אנחנו רואים שמי שאיבד גט זה לא משנה, אם הוא אמר לו להחזיר, אפשר להחזיר, וגם אם עבר הרבה זמן. ופה במשנה השנייה אנחנו רואים שאנחנו חוששים שאם יצאו לאלתר כשר ואם לאו פסול. אמר רבה לא קשה. כאן במקום שהשיירות מצויות, כאן במקום שאין השיירות מצויות. זאת אומרת, אם זה מקום שכל הזמן עוברים שם אנשים, אז יכול להיות שהגט נפל מאנשים אחרים, אבל אם זה מקום שומם, אז כנראה שהגט הזה זה הגט שאיבדתי. אומרת הגמרא, ואפילו במקום שהשיירות מצויות, והוא שהוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת. זאת אומרת, מה שרבא אמר, שבמקום שהשיירות מצויות צריך לחשוש שזה גט של מישהו אחר, זה רק אם הוחזק שני יוסף בן שמעון בעיר אחת. בגט כתוב את השם של האיש, את השם של האישה ואת השם של המקום, כן? אז אם לא הוחזק שם שני יוסף בן שמעון, כן? נגיד השם משה כהן, שם חלש, כן? תמיד הוחזק שני משה כהן בעיר אחת. יש שמות שהם יותר נדירים. ולכן, אם הוחזק שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, וזה מקום שהשיירות מצויות, אז אנחנו חוששים שהגט הזה הוא גט אחר. שהגט נפל ממישהו אחר, והתבלבלנו בין שני גיטים. אבל כל עוד שני התנאים האלה לא התקיימו, לא חוששים. ואז זה המשנה שלנו, שמי שמצא גיטי נשים, יכול להחזיר אותם. אז או שזה מקום שהשיירות לא מצויות, או שלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון ביחד.
זה משתמש בו עכשיו.
כן.
תנו, כלומר, הוא אומר, מצוין, הנה הגט, יאללה, עכשיו נגרש
פה. נכון, נכון, כי זה המקרה של השליח. כן. והוא שחוק שני יוסף בן אחד. דאי לו תימה, אחי, קשה, דרבה. עכשיו. רבא אמר את התירוץ של מקום שהשיירות מצויות, מקום שאין השיירות מצויות, נכון? והגמרה הוסיפה את הדבר של שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, ואומרת, חייבים להגיד שזה מה שרבא חושב, כי אם לא ככה, אז קשה ממנו על עצמו. למה? דאו גיטה להשתקח בית דינה דה רבונה. היה גט שמצאו אותו בבית הדין של רבונה, ובית הדין של רבונה הוא מקום שהשיירות מצויות, במובן הזה שכל הזמן נכנסים אנשים ויוצאים. דאו כתוב בי, בשבירי מטה דה על רכיס נהרה. כן? היה כתוב, השם של המקום, המקום שנקרא שבירי מטה דה על רכיס נהרה. כן? גם בגט תמיד כותבים את השם של המקום, ומה הנהר שהוא שותה ממנו, כן? נגיד בירושלים כותבים ששותה ממי מעיינות, אם אני לא טועה. כן, אבל על כל עיר כותבים מה מקור המים שלה. אז היה כתוב בשביר מטה דה לרחיס נערה. אמר הונה, חיישינן לשני שבירי, אולי שני שבירי נער מטה ששותים מרחיס נערה. ואמר לרחיס דה לרבה, פוק עין בה, ולאור אתה באי מנח רבונה. רבה היה תלמיד שלהם, כן? והוא אומר לרב חיסדה, אומר לרבה, תשים לב, רבונה ידבר איתך על זה בערב, כדאי לך לעיין בנושא הזה, של האם חוששים לשני שבירי, כן? באמת זה מה שקרה. נפק דק ואשכח, ואז רבה עיין בדבר, ומצא המשנה, כל מעשה בדין הרי זה יחזיר. זה משנה בעוד, בדף הבא. כתוב במשנה, כל מעשה בדין הרי זה יחזיר. אז הנה, כל מעשה בדין איך זה יחזיר? וזה גט הזה, הוא מעשה בית דין. והבית דין הדי רבונה, דיקי מקום שהשיירות מצויות דמי, וכפש את רבא די יחזיר. הנה, אז זה מקום שהשיירות מצויות, ורבא אמר שאפשר להחזיר את הגט, למרות שעבר זמן, כן? ולא חוששים לשני שבירי. וכפש את רבא די יחזיר, אלמה, אי הוחזקו שני יוסף בן שמעון אין, אי לא, לא. אז שוב, רבא מקודם אמר שבמקום שהשיירות מצויות לא מחזירים, במקום שאין השיירות מצויות כן מחזירים, נכון? אבל כאן אנחנו רואים שבמקום שהשיירות מצויות, שזה הבית דין של רבונה, הוא אמר כן להחזיר, איך זה יכול להיות? סימן שיש לו עוד גורם, וזו השאלה, האם הוחזקו שני יוסף בן שמעון או לא הוחזקו שני יוסף בן שמעון. עכשיו, שני שבירי לא הוחזקו שני שבירי, הוא התלבט האם לחשוש שיש שני שבירי או לא, והוא אמר לו להחזיר ולא לחשוש לזה, למה? כי רק אם הוחזקו שני יוסף בן שמעון, אם יש לי חזקה שאני יודע שיש לי למה לחשוש, אז אני חושש, אבל אם לא, אז לא. אלמה יוחזקו שני יוסף בן שמעון, אין, היא לא, לא. אבד, אוקיי, מספר את הגמרא, אבד רבא עובדה ביקיטנה דפומבדיטה כשמעתי. כן, רבא, היה איזה גט שנמצא במקום שנקרא ביקיטנה, יש לנו מסורת שהוא עשה מעשה בביקיטנה דפומבדיטה, כמו שהוא חושב. עכשיו, מה הוא חושב? הוא חושב שני דברים, שני יוסף בן שמעון, וגם מקום של שעות מצויות. אז עכשיו צריך להסביר את השמועה לפי שני הסברים האלה. איקה דאמר, איך דמזבני קיטנה, והוא שלא הוחזקו, אף על גב דשכיחין שיירתה. זאת אומרת, או שמדובר שבי קיטנה זה השוק של הקוטנה, כן? מקום שמזבני קיטנה, וזה מקום שהשיירות מצויות. ולמה הוא אמר להחזיר את הגט? בגלל שזה לא הוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת. איקה דאמר, איך דתרו קיטנה, שזה לא המקום שמוכרים את הקוטנה, אלא המקום ששורים את הפשטן, כן? ששורים אותו, ושם זה לא מקום שהשיירות מצויות, ולמה הוא אמר להחזיר אותו? אף על גב דהוחזקו שני יוסף בן שמעון, הוא אמר להחזיר, זה לא שכיח השיירות. אז יש לנו כאילו מין סיפור כזה לרבא, שאנחנו כאילו מפרשים אותו בשני דרכים, על פי שתי האפשרויות בדברי רבא. אוקיי, אז זה היה הסוגיה של רבא. רבא, אמרנו, הוא מצא סתירה בין המשנה שלנו, ש... אני אומר, כתובין היו ונמלח עליהם שלא לתנן, לבין המשנה שאמרה, מביא גט ועבד ממנו מצאו לאלתר כשר ועם לאו פסול. נכון? ורבא תירץ מקום שהשיירות מצויות. רבי זרע הלך בכיוון דומה, אבל הסתירה שהוא מצא הייתה אחרת. רבי זרע רמי מתניתין הברייטה, הוא לא הקשה משנה על משנה, אלא משנה על ברייטה. הוא משנה, תנן, המביא גט ועבד ממנו מצאו לאלתר כשר ועם לאו פסול. כן, המשנה בגיטין, שמי שאיבד את הגט, אם הוא לא מצא את זה מיד, הגט פסול. ורמיני, על זה יש קושייה, מצא גט אישה בשוק, בזמן שהבעל מודה יחזיר לאישה, אין הבעל מודה, לא יחזיר, לא לזה ולא לזה. קטני מיית, בזמן שהבעל מודה יחזיר לאישה, ואפילו לזמן מרובה, מצא גט אישה בשוק, אם הבעל מודה יחזיר לאישה, אפילו אם עבר הרבה זמן מאז שהוא איבד את הגט. ואנחנו לא חוששים שזה גט אחר. ומשני, כאן במקום שהשיירות מצויות, כאן במקום שאין השיירות מצויות, זה מעניין, זה שוק, ובכל זאת אנחנו רואים זה שוק שאין השיירות מצויות בו, איכשהו. אולי הכוונה היא, אולי זה שיירות כמו במובן במסכת כתובות, ששיירות זה דווקא אנשים מחוץ לעיר, כן? יש שוק שבו באים אנשים מחוץ לעיר, ואז אני חושש לערבוב יותר גדול, שלא ערבוב, את כל האנשים של העיר כאילו אנחנו מכירים. אז אם מקום שאין השיירות מצויות, זה לא משנה אם זה השוק או לא השוק, אנחנו מכירים את כל העיר. אבל אם זה, אם יש מקום שהשיירות מצויות, זה מערבב לי כאילו את כל העולם לתוך השוק. אז זה ההבדל, כן? המשנה, שמי שאיבד את הגט זה מקום שהשיירות מצויות, ואנחנו לא יכולים לדעת של מי הגט הזה, והמשנה, והברייטה שאומרת שאם הבעל מודה יחזיר, זה מקום שאין השיירות מצויות. אז זה בדיוק כמו המהלך של רבא. איקא דאמר ושהוחזקו דלא נהדר, והיינו דרבא, איקא דאמר אף על גב דלא הוחזקו לא נהדר, ופליגא דרבא. עכשיו, לגבי רבי זרע, יש לנו שתי אפשרויות, או שהוא מסכים עם רבא, או שהוא לא מסכים עם רבא. זאת אומרת, יכול להיות שאת כל התירוץ הזה הוא עשה במקום שלא הוחזקו שני יוסף בני שמעון בעיר אחת, ובכל זאת הוא היה צריך תירוץ, סימן שהוא חולק על רבא, ואומר, אפילו אם לא הוחזקו שני יוסף בני שמעון בעיר אחת, אם זה מקום שהשיירות מצויות, אסור להחזיר. או שהוא מדובר על מקום שכן הוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, ובכל זאת הוא אמר שאפשר להחזיר אם, לא, אם אין השיירות מצויות. אז נגיד את זה שוב פעם, איך הגמרא אמר את זה? איקא דאמרי, אף על גב דלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, לא נחזיר אם יש השיירות מצויות, ופליגא דרבא, שחושב שאם לא הוחזקו אפשר להחזיר, שנייה, אני דילגתי על הראשון, איקא דאמר והוא שהוחזקו דלא נהדר והיינו דרבא, איקא דאמר אף על גב דלא הוחזקו לא נהדר ופליגא דרבא. אוקיי, עכשיו אומרת הגמרא כך, בישלמה רבא לא אמר כרבי זרע, למה רבא הקשה ממשנה על משנה ולא ממשנה על ברייתא? מתניתי למי עלים עלי להקשויי, תמיד יותר טוב להקשות ממשניות, או כמו שרשי כותב פה בצורה מדהימה, דמתניתי עלים עלי להקשויי, הוא אומר משום דהי עיקר, המשנה היא העיקר, ויש שתי מה כשסותרות זו את זו, כן, זה תמוע שהמשנה סותרת אחת את השנייה, וצריך לחזר שהתיישבו, דאילו ברייתא יש לומר אינה עיקר, רבי לא שנאה רבי חייא מניין לו, כן, אם זה לא כתוב במשנה מי אמר לך שזה מדויק, כן, רבי חייא מניין לו שזה נכון,
או שבכלל
אולי
לא הגיע אליו הביתה,
כן, נכון, נכון,
נכון,
לא, מניין, לא, כאילו ההנחה היא שרבי חייא שנה את זה, כאילו רבי לא שנה ורבי חייא כן שנה. אז רבי לא שנה את זה, רבי חייא מניין לא, מניין לא שהוא יודע שזה נכון. אולי זה באמת נמצא בתוספת עכשיו, אני לא בדקתי. בכל אופן, אז אנחנו אומרים שאנחנו מבינים למה רבא עשה קושייה ממשניות. למה רבי זרע לא עשה קושייה ממשניות, אלא רבי זרע מתיימה לא אמר כרבא, למה הוא עדיף להקשות ממשנה על ברייתא? אמר לך, מקטני, האמר תנו נותנים ואפילו לזמן מרובה, דילמה, האמר תנו נותנים, ולעולם כדי קיים עלן לאלתר. זאת אומרת, המשנה שלנו שאמרה, שאני אומר כתובין היו ונמלח עליהן שלא להתנן, ואז על זה הגמרה אמרה, אם הוא אמר תנו נותנים, ואפילו לזמן מרובה, אומר רבי זרע, זה לא כתוב במשנה, זה דיוק מהמשנה. אני יכול לדייק אחרת, שאמר תנו נותנים, אם מצאנו את זה מיד, אבל אם מצאנו את זה לזמן מרובה, לא, 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 לא נותנים. לעומת זאת, בברייתא שכתוב מצא גט אישה בשוק בזמן שהבעל מודה יחזיר לאישה, ולא כתוב שום הגבלה על, על השאלה אם זה מיה לאלתר או לא, זאת סתירה יותר חזיתית למשנה בגיטין. אני אקרא את זה שוב, מיתם לא אמר כרבא, אמר לך מי קטני, האמר תנו נותנים ואפילו זמן מרובה, דילמה, האמר תנו נותנים, ולעולם כדי קיים עלן לאלתר. אוקיי, למען דאמר לרבי זרע במקום שהשיירות מצויות, ואף על גב שלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון, ופליגא דרבא במאיקא מפליגי, לפי הרעיון שהם חולקים, שרבא אומר, רק אם יש שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, פלוס מקום שהשיירות מצויות, אז לא מחזירים את הגט, ורבי זרע אומר, אם מקום שהשיירות מצויות אפילו לא הוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, אנחנו לא מחזירים, במה המחלוקת? רבא סבר דקטני, כל מעשה בדין הרי זה יחזיר, דשתקח בבית דין עסקינן, כתוב, כל מעשה בדין הרי זה יחזיר, נכון? במשנה הבאה. כל עושה בית דין הרי זה יחזיר, ואנחנו מבינים שהכוונה היא שזה שמעשה בית דין נמצא בבית הדין, ובית הדין הוא מקום שהשיירות מצויות, כן, ובית הדין הוא מקום שהשיירות מצויות, ובכל זאת יחזיר, וחייבים להגיד את הרעיון של הוחזקו, בשביל לתרץ איך יכול להיות שמעשה בית דין במקום שהשיירות מצויות יחזיר, והוא שהוחזקו לא יחזיר, לא הוחזקו יחזיר. נכון? דילגתי? רבא סבר דקטני כל מעשה בית דין הרי זה יחזיר להשתקח בבית דין, עסקינן, בבית דין כמקום שהשיירות מצויות. והוא שהוחזקו לא יחזיר, לא הוחזקו יחזיר. ורבי זרע אמר לך, מקטני, כל מעשה בדין שנמצאו בבית דין, כל מעשה בדין יחזיר, קטני, ולעולם דשתקא חבראי. זאת אומרת, מה שכתוב כל מעשה בדין יחזיר, אין הכוונה דווקא שנמצא בבית הדין, אלא יכול להיות שנמצא מחוץ לבית הדין. ומחוץ לבית הדין, במקום שאין השיירות מצויות, לכן לא חייבים את התירות של הוחזקו שני עשרת בן שמעון בעיר אחת, וזאת בעצם שורש המחלוקת שלהם. האם להבין שלא מעשה בדין יחזיר, הכוונה היא משהו שמתרחש בבית הדין, או מחוץ לבית הדין. רבי ירמיה אמר, כגון, תירוץ נוסף לשאלה, למה במקום אחד אסור להחזיר את הגט, במקום אחר אסור להחזיר את הגט, כגון בתאמר עדים, מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון. הולכים לעדים, בודקים איתם, אומרים העדים, אנחנו פעם אחת בחיים חתמנו על שטר, וזה השטר הזה, לא יכול להיות, אין מה לחשוש לשטר אחר. אלא מה, תגיד לי שאתה חושש גם לשני עדים, וגם שהשמות של האיש והאישה והעדים, הכל אותו דבר, זה כבר מוגזם, כן? כגון בתאמר עדים, מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון. אי אחי, מה היא למאמרה? אז מה החידוש? ברור שנחזיר את הגט. מה עוד אתם? הלכו שדילמה יתרה משמע כשמע ועדים כעדים. כמה שמלן שלא חוששים שיזדמן אותו שמות ואותם עדים. זה תירוץ נוסף. תירוץ אחר, רבשי אמר, כגון דקאמר, נקב יש בו בצד עוד פלונית. ודווקא בצד עוד פלונית, אבל נקב באלמה לא. צריך הגט... הוא בא לגט הבעל ואומר, או השליח שאיבד את הגט, אומר, אני יודע לזהות את הגט. יש בו חור בקלף ביד אות פלונית בגט, כן? בתוך המילה הזאת והזאת, האות הזאת, שם יש חור. זה סימן מובהק. סימן
מובהק. יש עדים, אז יכולים
להתקיים... נכון, נכון, זה כמו שרבי ירמיה אמר, נכון? אבל אם אין עדים...
אבל למה חשש בכלל, אם יש עוד עדים כמוהם...
לא.
גם יש עוד עדים כשם שלהם.
נכון, אפשר גם לזהות את החתימה, אתה צודק, כן. שאלה טובה. בכל אופן, אז הרשי אומר שמדובר שהוא מעיד, שהוא יודע שיש חור בצד עוד פלונית, וזה סימן מובהק. אומרת הגמרא, רבשי מספקא ליה סימנים מדאורייתא דה רבנן. סליחה, אבל נקב בעלמא לא. אם הוא אומר סתם, אני יודע שיש נקב בגט, זה לא מספיק טוב. זה סימן נחשב. אם יש סימן בצד עוד פלונית, זה נחשב סימן מובהק. אז יש מחלוקת, שנלמד אותה בפרק כאילו מציאות, האם סימנים מדאורייתא דה רבנן, אפשר לסמוך על סימנים בשאלות דאורייתא, אבל כולם מסכימים שסימנים מובהקים הם דאורייתא. אז נקב בצד עוד פלונית זה סימן מובהק. נקב שהוא לא בצד עוד פלונית זה לא סימן מובהק. ולכן הרבה שהביא את דווקא את הדוגמה הזאת, כי הוא מסופק במקרה השני, והוא לא רוצה להגיד מה הוא חושב על זה. זהו, שיהיה לכולם שבוע טוב.